ברוך השם, אנחנו פרק שלישי. אנחנו מזכירים, המהר"ל ממשיך פה את הבניין המיוחד שלו, שבאמת, אני לא מכיר אפילו דוגמה אחת דומה, המהר"ל הולך לבנות מבפנים את המושג שהוא יגיע אליו בסופו של דבר, להבין מה זה תורה מן השמיים, מה משמעות הדבר הזה, שיש, שהתוכנית הרוחנית לעולם היא שמיימית מצד אחד, מצד שני היא לגמרי ישימה וקשורה אל המציאות ומאירה את המציאות כמות שהיא בהתחברות מיוחדת עם העולם, עם המציאות. ודווקא דרך עם ישראל בא מערב ובונה את הזיהוי של קומת האדם וייעודו של האדם כאדם רוחני במהותו, שזה עיקר המשמעות, עיקר ההגדרה של האדם, היא שהוא אדם רוחני. יחד עם זה, האדם מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, והאדם למעשה חוצב את האמת הרוחנית שלו בתוכנית חייו. ואנחנו רואים את זה, זה היה כבר שייך לפרק הקודם, פרק שני. מהר"ל דיבר על מצוות מילה, מהר"ל דיבר על כך שאדם, בעצם הטבע מתגלה לפני האדם כחסר, והאדם מצווה בסופו של דבר להשלים אותו, והידי כך האדם מעלה את הטבע אליו, הטבע מקבל דרך האדם משמעות יותר עליונה, יותר שלמה. ככה שבסופו של דבר, כשאנחנו מתרגמים את זה אל עולם התורה והמצוות, אנחנו מגלים שתורה והמצוות הן לא פעולות באלמה, אלא הן פעולות שיוצקות עצמיות. והמודל הוא מצוות מילה, שהנה זו מצווה שבאה על ידי מעשה, אבל בסופו של דבר מעשה חל בגופו ומשנה את גופו, והנה האדם נהיה למשהו חדש. וזה סימן לך שכל התורה והמצוות למעשה יוצקות באדם דגם חיים חדש. אדם הופך דרך תורה ומצוות, מוציא את עצמו מן הכוח לפועל, וחייו בעצמם משתנים. הוא זוכה לתורה כי הוא שייך לעם ישראל שיש לו חיים מיוחדים, אבל התורה ומצוות הם בעצם מחדשות חיים רוחניים בתוך האדם. כל הדברים האלה עוד סתומים מאוד, ועוד ועוד יבוארו וילכו. פרק שלישי, מתחיל המהר"ל מנקודת מוצא נמוכה, נראית כאין דיעבד כזה, שהאדם עם מעלת נפשו האלוקית, שימו לב שהמהר"ל זה חלק מהצורת בנייה הרוחנית שלו. המהר"ל אולי צועד דרך מדרשים, לא בהסברות רוחניות או מופשטות באלמה, הוא ממדרש למדרש, מדבר לדבר, אבל בסופו של דבר הוא גם אמור לבנות אצלנו את המושגים הרוחניים תוך כדי. בהתחלה המושג הזה שאדם יש לו מעלת נפש אלוקית לא היה מושג כל כך גלוי. מהר"ל דיבר על הצד השכלי היתר שבאדם, אחר כך אמר פעולות שכליות אלוקיות. עכשיו מהר"ל כבר מתחיל מזה, אנחנו עוסקים בקומת החיים האלוקית של האדם, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד. לא רוחני, אלא אלוקי. זאת אומרת, לכל האדם מאוד מאוד מזכיר את מה שכבר הזכרנו, את הדימוי, מה שהכוזרי בעצם מרחיב את המושג, יש מושג אצל הכוזרי, העניין האלוקי. האלוקות, אלוקים, יש פה, יש חלקי מציאות שהם השתקפות של האלוקי שבמציאות. הקדוש ברוך הוא הניח בעולם, טבע בעולם, חלקי מציאות, שהשיוך אל ריבונו של עולם מאוד 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 בולט בהם, מאוד גלוי דרכם. וזה כמובן סובב את עניינו של עם ישראל, השכינה, בית המקדש, הארון, קום השם, נוכל יאמר שוב השם, ובראש, ובכלל עם ישראל שהוא העם שחי את העניין האלוקי. העניין האלוקי התחיל להתפתח מאדם ועד נוח וכולי, כמו ש... ואחר כך התמקד וקבע מקומו בעם ישראל. אז ברור שאנחנו עוסקים בראש ובראשונה באדם פה, באופן יותר מיוחד בעם ישראל, אם כי כבר שאמרנו שמובנים מסוימים יש לזה קצת השלכה גם לכלל האדם. אז המהר"ל אומר, האדם הוא אין מעלתו האחרונה בפועל. אין, המהר"ל כאן עושה משהו פסימי לכאורה. זה לא בפועל, צריך הרבה לעבוד, וכמה שהוא יעבוד, עוד יש הרבה לעבוד. מה הנקודה שהמהר"ל רוצה לומר לנו פה? זה נראה בהתחלה איזו נקודה של חוסר יכולת, בגלל שהמציאות הגשמית, סוף סוף, היא לא אלוקית לגמרי. נכון, אתה אומר, יש באדם צד אלוקי. יש בו אולי נשמה אלוקית, יש בו נפש אלוקית, יש בו תכנים רוחניים שאין להסביר אותם, אלא כנובעים מהצד האלוקי שבאדם, נכון. ואתה אומר, מה לעומת זה המציאות שבתוכה שרוי האדם, מה לעשות, היא לא אלוקית לגמרי. אדם נמצא בשדה פעולה שכל החלקיות והזמניות ואי השלמות הם ממאפייניו. האדם נמצא בתוך זה, זו זירת הפעולה. בתוך הזירה הזאת הניח הקדוש ברוך הוא את האדם. כן, אז האדם אולי יש לו מגמות חיים אלוקיות, אולי יש לו התבוננות אלוקית, אבל הגשמת הדברים הם בתוך שדה פעולה או מציאות שמן המאפיינים אותה היא האי השלמות. יש מדרגת עליונים, מתחתונים בעלי חומר, יכריח כי אין לאדם מעלתו האחרונה עד שנחשב מדרגתו בין העליונים, יהיה לו מהלכים בין העומדים האלה, רק שנברא בכוח, ואינו בפועל. זה נראה נחיתות, נראה חיסרון. ותכף נראה מה מתכוון המהר"ל בכל זה. הוא אומר, בא משווה המהר"ל את האדם אל האדמה. שמו מורה לו. זה יסוד במהר"ל, שהשמות מאוד מעידים על המהות, כמו שהמספרים יש בהם חשיבות. אז האדם דומה לאדמה. מה האדמה? האדמה היא בעצמה מאוד מאוד חום, בוץ, אדמה, עפר. רוצים להמשיך דבר שאין בו שום שוויות בעצמו, ואין כעפר, דבר שאין לך, אף פעם לא חסר ממנו בכל מקום. ויחד עם זה, האדמה היא מצמיחה. מצמיחה את הצמחים והאילנות, ודרך זה גם מקיימת את המציאות, בעלי החיים כולם ניזונים מכל כל שרשרת המזון, הכל נשען בסופו של דבר על האדמה. אז זה המשל אל האדם. כמובן, כשאתה מעביר את הדבר למישור הרוחני, גם האדם מוציא את עצמו מן הכוח ולפועל, אבל ודאי שלא במובן הגשמי של האדמה, אלא גם תוכן החיים של האדם יוצא כל הזמן, יש בו מהות נתונה, והיא מוציאה את עצמה מן הכוח ולפועל. שימו לב, יש בו מהות נתונה, והיא מוציאה את עצמה מן הכוח אל הפועל. כמו האדמה, יש לה בכוח חיים גנוז, ואתה לא רואה אותה בעצמה, אבל היא יוצאת אל הפועל דרך מה שהיא מצמיחה מתוכה. האדם דומה לזה, יש בו מהות נתונה, אותה מעלת נפשו האלוקית היא נתונה בו, והוצאתו מן הכוח אל הפועל מכונה, אחר כך הוא מכנה אותה פירות. אדם עושה פירות, מעשיו הם פירותיו. ההוצאה שלו מן הכוח אל הפועל נדמת בצורה הזאת, שמהותו יוצאת מן הכוח אל הפועל דרך מעשה הם פירותיו. אדם שלא הניחו אותו לעשות פירות, אז מי שנגדע בעודנו באיבו לא יאריך ימים. אז זה נקרא לא הניחו אותו לעשות פירות. המהר"ל עוד יחזור לזה. אז הוא אומר שהחיסרון, גם מי שלא הניחו אותו לעשות פירות, ולא אומר שלא יהיה עולם הבא, כי זה הוא הנוס. אז הנשמה רצתה לעשות, ודאי תהיה לה תוכנית חיים שלמה. לא הניחו אותו לעשות, הוא לא הוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. אבל ודאי יהיה לו שייכות אל הנצחיות. מה זה כבר אומר לנו? זאת אומרת, האדם הזה הוא בן עולם הבא, למרות שהוא לא זכה לקיים תורה ומצוות כל כך הרבה. אז קודם כל אתה למד מזה שאדם באמת מופקד על מערכת חיים של הוצאה מן הכוח אל הפועל אינסופית. זה תבנית החיים שלו. מצד שני, זה לא המדד למדרגה שלו בהכרח. הנה, אותו אדם שמת באמצע שנותיו, הנה אנחנו אומרים שנשמתו יכולה להיות תאורה ושלמה, והוא כן קנה שלמות גדולה. זאת אומרת, המבחן הוא לא זה. המבחן בראש ובראשונה הוא שהאדם הוא אדם אלוקי באמת. שימו לב, אנחנו מזהים עכשיו את הכל. זאת אומרת, כשאתה רצית לחפש מה מרכזי באדם, אמרת שהאדם יש בו צד שכלי מיוחד, צד שכלי אלוקי, ואדם יש בו מעשים שיש בהם מעשי חוכמה, מעשים אלוקיים. אבל בסופו של דבר אתה אומר, המעשים האלה הם הוצאה מן הכוח אל הפועל של מהות אלוקית. זאת אומרת, על המהות של האדם קשה לנו לדבר במישרים. ואנחנו באים, עכשיו המהר"ל אומר שהמצוות אין להם ערך, אלא בזה שהם הוצאה מן הכוח אל הפועל של מהות פנימית. המהות הפנימית של האדם ניתן להגדיר אותה כמהות פנימית אלוקית. וזוהי עיקר המדרגה שלו. זה לא בכוח כזה, יש לפעמים בכוח ובפועל, שהבכוח זה יכולת באלמה, זה פוטנציה, אבל ברגע שזה לא הוגשם, אז זה רעיון שהיה ונגוז ולא יצא אל הפועל והוא לא נחשב ולא מחשבים אותו. אנחנו לא אומרים כך, אנחנו אומרים שמה שאדם הוא יוצא מן הכוח לפועל דרך המצוות, המצוות, המהות שלו שמולידה את המצוות, היא לא כל כולה רק כלי שממנה אדם יכול לבוא ולעשות, אלא המהות שלו מתגלה בתורה והמצוות. הוא בעצם מחובר אל מה הם חייו. חייו הם חיים אלוקיים באיזה מובן? חיים אלוקיים במובן האידיאלי. תוכנית החיים של האדם היא מחוברות עם האידיאל האלוקי. האידיאל האלוקי באמת הוא תוכנית גדולה. תוכנית שלא נמדדת במסכת החיים בכלל של האדם לבדו. האדם מיד רתום לתוכנית אלוקית שהיא בעצם תיקון עולם ומלכות שדי. אדם זוכה להיות חלק אלוקה ממעל משום שתוכנית החיים שלו יש לה שייכות אל הצבת האמת האלוקית בעולם. המעשים שלו וכל פעולותיו הם שייכים לאותו אידיאל. אבל מה שמהותו, המהותו היא היותו שייך אל האידיאל האלוקי, שזה מונח אחר מאשר המובן עניין אלוקי. פה אנחנו כבר באים ואומרים שזאת החטיבה שאדם שייך אליה. אדם ישראל שייך אל אותה חטיבת חיים שבתכונתה יש יכולת להגשים את התוכנית האלוקית הגדולה על האדמות. יש פה מפעל. הקדוש ברוך הוא בעצמו פועל במציאות, כל המציאות כולה היא מפעל אלוקי. זה שהאדם כל הזמן מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, כי המציאות מוציאה את עצמה מן הכוח אל הפועל. איזה פועל קרואה המציאות לצאת? אל הגשמת האידיאל האלוקי הטמון בתוכה. אם כן, המציאות כולה היא ההופעה האלוקית הכי שלמה. בסופו של דבר בזה, גם ישראל הוא יותר עליון מן המלאכים. מצד מה? מצד אחד, אדם ישראל הוא יותר נחות. המלאכים הם רוחניים בעצמם, והם אומני קרויים עומדים. נתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. המלאכים קרויים עומדים, וישראל נקראים מהלכים. אנחנו לא יכולים להתאתר במסכת רוחנית קבועה ויציבה כמו המלאכים. זה נכון. העולם שלנו בנוי מחלקיות. החלקיות הזאת היא חלק מהחיסרון של המציאות, זה נכון. כמו הבחירה של האדם, היכולת של החלקיות של המציאות, ויכולת האדם גם ליפול בחלקיות הזאת, ולהיות מושפע מהצדדים הנמוכים של המציאות. זה הצד הנחות של המציאות. אבל פה אתה פוגש את תכונת הבחירה, בתכונת החיים של האדם, בתכונת הרצון של האדם, שבצד הנמוך שלהם, הם מתגלים כפחות מכובדים. בצד הזה אדם יכול ליפול אדם יכול לשכוח את עצמו, אדם יכול לחטוא, אדם יכול ללכת אחרי עולם לישון נעלם, ואחרי המציאות המטשטשת את הזיהוי האלוקי שלה. זה נכון, אדם יכול. מצד שני, הרצון של האדם והחירות שבאדם והבחירה שבאדם עושה את האדם להיות בעל יכולת להיות דבק באידיאל שפסגת הגשמתו נמצאת הרחק מעבר למה שהאדם נמצא בו במלוא הכרתו או במלוא כוחותיו. משום שיש פה אידיאל גדול שהאומה כולה קשורה אליו, כל הדורות קשורים אליו. אדם מחובר רצונית עם האידיאל הזאת, וכל מעשיו ורצונותיו ותכונת חייו ושאיפותיו הם שלבים בסולם הזה. דווקא התכונה הזאת, הדינמית, הרצונית, העולה מחי בן חי, היא התכונה שמסוגלת לשייך כן את האדם אל השלמות האלוקית הכוללת מעבר למלאכים, שהן שלמויות רוחניות אמנם, אבל שלמויות רוחניות יותר מסוימות. כל מלאך מופקד על תפקידו הוא, והוא לא חורג מתפקידו והוא עושה את שליחותו. אבל מה שיש בעם ישראל זה שיוך אל התוכנית הכללית, השני שמעתה משישראל מתחת כיסא הכבוד, מלאכים נמצאים יותר נמוך. עם ישראל נמצא מחובר עם התוכנית האלוקית הכוללת של הוצאת כל התכנים הרוחניים מכוח אל הפועל. אז העולם הזה הוא בעצם קושר את התמונה שהרוחניים והגשמיים כאחת אומרים שירה לפני הקדוש ברוך הוא. המפתח לזה הוא מה שבעצם האדם הוא הולך והוא שייך אל השלמות האלוקית, גם אם השלמות הזאת לא נמצאת בו עדיין בפועל. אז נכון, אז האדם לעמל יולד, ואדם נברא חסר, והוא חסר, וכל הרוחניות שלו גם היא חסרה. גם לא רק הגשמיות חסרה, גם הרוחניות חסרה. אפילו בעמל תורה אתה קורא עמל, ולא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. יש דגש על התמדת העיסוק, וגם בצדדים הכי מקודשים באדם, אדם זוכה להם דרך עמל. ודרך העשייה ודרך ההתגלות. ההתגלות היא מבחן המציאות. ההתגלות היא מבחן המציאות של האדם באובן מסוים. זה עיקר עניינו, אבל זה לא המגדיר את מהותו. זה מה שהוא באמת אומר בסיפה של הפרק. בסיפה של פרק שני, יש כאן את המשל הזה שהנפש האדם, איך המהר"ל מדמה אותה? בת מלך שניסית לעירוני. וכל מה שהיא תאכל, בדרך אגב עירוני, המושג עיר שאנחנו מכירים בחז"ל, עיר, המשניות, עיר זה דבר שיותר דומה לכפר היום, היה שם היה כרך. העיר זה הדבר המשני, העירה או כפר או משהו קטן. בת מלך היא לא, עיר זה משהו יותר נמוך, והרבה, אז פה יש בת מלך שניסית לעירוני, שם תכונת החיים שונה לגמרי, כל מה שהיא זוכה לא מספק אותה. ותמיד היא משתוקקת אל התורה ואל המצוות, כמו שהיא בתחתונים, דבר זה לחסרון מדרגה שנחשב לה שהיא עצם נפש אלוקים מלמעלה. כל דבר שהוא חסר משתוקק אל השלמה. התורה והמצווה הם השלמה אל הנפש, שהיא כך משתוקק את הנפש של התורה ואל המצוות לצאת אל הפועל להיות מושלם. אמנם לא תסבע מצוות מעשים טובים, כמו שהיא עומדת בתחתונים בגוף האדם, דבר זה ממדרגת עצם הנפש שהיא מלמעלה, כך אינה מושלמת בתחתונים הגוף החומרי. כיוון שאינה מושלמת, אינה שבעה מצוות ומעשים טועים, רק אם היא שתוקקת תמיד היא אותה מושלמת לגמרי, אינה מושלמת עד שתבוא אל התכלית, במשי עצם אלוקי ממעלה. אז יש פה דבר מופלא. זאת אומרת, האדם חי את חייו לאור הנצח. כל התורה והמצוות, עם כל הגדלות האלוקית שבהם, הם בעצמם גם כן רק תרגום של הנשמה הרוחנית של האדם לכלים שהמציאות יכולה להכיל. דיברה התורה כלשון בני אדם, גם התורה בעצמה מתרגמת עצמה, את עצמה לנטפים רוחניים שאדם מסוגל להבין ושהמעשים מסוגלים לבצע ושהמציאות יכולה להתרשם מהם, להיות מושפט מהם. גם התורה וגם המצוות וכל גם הערכים וגם התכנים נצבעים בצבע שמתאים למציאות התחתונה, וממנה מקבלים תבנית ומודל של הגשמה בהדרגה, ושהוצאה מן הכוח אל הפועל בשלבים, ומציאות שיש בה סיבוכים ומורכבויות, וככה הדברים בסופו של דבר לובשים את לבושם ונקבעים בתוככי המציאות בסופו של דבר. אבל שורשם מאיפה מתחיל, המדד והמדרגה שלהם מאיפה מתחילה? מן הנצח, מן עולם הבא, ששם מונחת הנפש, שם מונחת הנשמה, כך שכל התורה והמצוות הם בעצם הופעה מסוימת של הנשמה, ומה שבסופו של דבר ממשיך ומזכה את הנשמה אל המדרגה היותר נצחית. כך יוצא שבסופו של דבר כל חיי עולם הזה בנויים מעמל, והעמל הזה הוא גם עשייה ועשייה 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 אינסופית. העשייה האינסופית היא משום חוסר השלמות שיש במציאות, אבל מצד שני, האינסופיות שבהליכה היא מכוונת אל גמר הדרך. גמר הדרך הוא שוב פעם מעבר למגבלות העולם הזה. אם כן, גם הדינמיות והעשייה הן מצביעות על האינסופיות שעומדת בשורש העשייה ובתכלית העשייה. נכון, העולם הזה יש בו עשייה אינסופית, משום שכל מה שנעשה בו לא יוכל להפוך אותו להיות שלם. אבל חותם השלימות שיש לעולם הזה הוא משום שכל העשייה הזאת שבתוככם מסגרות האי שלמות באה משורש שלם וצועדת אל שורש שלם, והשאיפה המקננת בתוך הדברים היא נשמה שהיא באמת באמת ממין השלימות. אז שאתה בא להגדיר תורה ניתן את העולם הזה, או אתה בא להגדיר תורה ששייכת ששייכת אל המציאות התחתונה, אז אתה אומר שהמציאות התחתונה שייך לה תורה מן השמיים, שייך לה שמיימיות באמת. התורה מן השמיים גם היא מבטאת את זה, ששורש התורה ממקום יותר עליון מן האדם. נכון שהאדם יש בו צד אלוקי, ושכלו אלוקי, וכלי ההבנה שלו אלוקיים, וכלי העשייה שלו יותר מרוממים. אבל משום שהוא נמצא בתוככי עולם הזה, אם זה יתחיל ממסגרות ההכרה והרצון המסוגלים להיות מוגדרים בידי האדם, זה שוב לא יהיה נצח. התורה היא מן השמיים משום שרק השמיימיות היא נצחית. אז התורה מתחילה משם. מה זה שייך לאדם? כן, גם האדם מתחיל משם. גם משה רבנו משם מביא את התורה. ואנחנו כולנו כל הזמן נמצאים על הגשר הזה שמחבר את השמיים והארץ. זה הגדרת האדם ישראל, זה הגדרת העולם האידיאלי. זה המטבע שבה אנחנו עסקים, אנחנו עוסקים בנצח, אנחנו עוסקים בעולם הבא, עולם הבא. הפירות והשכר הוא אוכל פירותיהם בעולם הזה וקרן קיימת לעולם הבא. הם כל הזמן מחוברים. כל התורה ומצוות הם בעצם אותו מעיין שפע אלוקי שהוא שמיימי במהותו, הוא מתגלה בעולם הזה, הוא מתגלה בעולם הזה בשמיימיותו. וזה אם כן המגדיר האמיתי, המגדיר האמיתי של המציאות הרוחנית שבתוכה אנחנו מתהלכים ומתהלכים בכל אתר וחושפים את המעיין הרוחני הזה בכל פינה ובכל תקופה. והתהליכיות שהדבר עובר והמדרגות שהדבר עובר, הוא מסוגל, יש בו רווח, כי הוא מסוגל להאיר את הלפיד הרוחני מכל בחינה ולקבל תוספת מכל עניין. זאת אומרת, השביל הזה הוא אותו שביל אורה שבמהותו הוא שמיימי, אבל בכל זאת יש בו לבוש כזה שמכל בחינה במציאות הוא יכול לקבל התווספות וחיזוק אידיאלי, אז זה קושר את כל המציאות עם המערכת הרוחנית הזאת, לתת את המימד הזה כמימד של כל המציאות. זה מה שמתחיל גם בפרק רביעי. אומר חבל, המצוות התורה הם החבל, כמו חבל, מעלים את האדם מבור התחתיות, הוא עולם השפל, הם עולם העליון, להושיב אותו עם המלך השם צבקות עין בעין. זאת אומרת, זה באמת חיבור, חיבור דבקות. כי השכל האלוקי מחייב המצווה הזו צירוף, צירוף וזיכוך נפשי כמו שהתבהר. והוא התברר אחר כך הצירוף, ואת המצוות הם הקוד האלוקי, התוכנית האלוקית שניתנת בתוך המציאות. למה הר"ן נכנס יותר לתוך המצוות? למה דווקא המצוות כבר דיברנו על זה? משום שהמצוות זה שייך מאוד לחיי האדם. המצוות נפגשות בחיי האדם. המצוות יכולות לעזור לנו להגדיר את החפצה. מי הוא האדם? מהי דמותו? המצוות עוסקות בחייו של האדם. המצוות הן יוצאות ובאות מתוך חיי האדם, עם ישראל. מה שאין כן התורה, שניתן היה לומר שהתורה היא משהו רעיוני, מרחף, שאנחנו יכולים להשיג אותו בשכל, אבל מציאות החיים שלנו מסוגלת אולי להיות חס ושלום גשמית ונמוכה ומלאת תאוות, כמו שבגויים אולי הם יכולים להבין בדעתם הרבה הרבה דברים, אז זה לא יכול לרומם את חייהם. אצלנו אנחנו עוסקים במצוות שאנחנו כן מצווים ועושים, וזה אומר שאנחנו את העצמיות שלנו מוצאים מן הכוח אל הפועל, וזה אומר שאתה מדבר עם כתובת נאמנה. התורה ניתנה לעם ישראל, זאת אומרת אנחנו מתאימים אליה, ואנחנו יכולים לזהות את עצמנו בתורה, התורה יכולה להגדיר אותם, המצוות עוזרות לנו לפגוש את זה. אז כאן אומר המהר"ל, עומד על הגמרא במכות, פרש רבי סנלאי, תרי"ג מצוות ניתנו לו למשה, שעשה לא תעשה כמניין אמות החמה, רמח עשה כמניין איבריו של אדם. כלומר, אמרנו למה יקרא, תורה ציווה לנו משה, מורשה תורה במטריה אחי אבוי, תורה שיתנה על 11 אבוי, אבוי, אנוכי ולא יהיה לך, פי הגבורה שמענו. אז שוב, פה יש פה הגבלה מופלאה שהמספרים האלה, ושעשה לא תעשה כנגד ימות החמה, ושעשה עשה כנגד איבריו של אדם. מה? רמח, לא זוכר מה אמרתי, רמח, סליחה, רמח עשה כנגד איבריו של אדם, שעשה לא תעשה כנגד אמות החמה. אומר המהר"ל, גם זה פה בהדרגה הרוחנית האופיינית לו, שוב, כאילו השסה שייך לאותו צד נמוך, שאדם נמצא בעולם הזה, בתוך עולם הטבע. וכמו שעולם הטבע למעשה, אבל תכף נראה שהצד הנמוך הזה הוא לא נמוך באמת, הוא לכאור הנמוך, אבל זה מאפיין את שני הצדדים שעסקנו מהפרק הקודם. עולם הטבע הוא למעשה, אנחנו גם יודעים, שמה הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הכל, הכל זה יצירה אלוקית, אבל עולם הטבע זאת יציקה אלוקית גשמית. והמאפיין כרגע של הצד הגשמי הוא יציקה אלוקית קבועה, שומרת על עצמה, עומדת בדפוס שלה. וזה כך מה שמאפיין את עולם הטבע, אין כל חדש תחת השמש. השמש יש לה מחזוריות, מחזוריות תנועה, כל גרמי השמיים הקשורים לנו, נקראים, קשורים למערכת השמש, קשורים יותר, במיוחד הירח וכדור הארץ, הכל הכל מחזורי, מתוך זה גם מחזורים עונתיים, מחזורים, מחזורי חיים, כל החיים בנויים מאותה מחזוריות, גם האדם עצמו בגופו ואיבריו, הכל מקובע ומסודר ומודפס מראש באופן כזה טבעי וחקוק. זה החקיקה הגשמית של המצוות. בא מהר"ל ואומר, השסה לא תעשה, באים לבחון את התוכנית הרוחנית של האדם ולראות שגם האדם כבעל נפש אלוקית, הנפש האלוקית שהיא מתנה אלוקית שמיים, כמו שאמרנו, זה נתינה אלוקית, זה כבר, זה השמיים יהיות הנתונה בו, בעצם היווצרותו הוא צריך לשמור עליה. אבל יש מעשים שאם אדם נכשל בהם, אז הצלם הרוחני שלו נפגם. הלא תעשה הם שימור מה? שימור הרוחניות הנתונה בו. שימור, אז יש פה משהו דומה. אבל הדמיון הזה הוא מזעזע, זאת אומרת, צריך לתפוס את זה, שיש מציאות למקביע וקיימה בקדושה שלו. זה לא שהאדם יש בו פוטנציה לקדושה, יש בו יכולת לקדושה, אם הוא פגם בזה, אז הוא כלום. יש בו קודם כל מהות קדושה שמורה, שאם הוא ישמור את הלא תעשה למעשה, אז הלא תעשה שומרים על הטבע המקודש שלו. יש לו טבע מקודש יצוק בו. תאמרו, אם כן, זו השלימות האלוקית הנתונה. מה הנזיל? לכאורה היה מקום להגיד, הנזיל זה עולם מעשה. העשייה היא אותו עולם שיותר קל, לא, העשייה מה זה? הרמח עשה זה מה שהאדם כל הזמן צריך לעשות. הרמח עשה זה כנגד מה שהאדם מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, לעומת טבע והשמש הם גדורים. האדם הוא כן מהלך, הוא משתנה, הוא דינמי. קודם חשבנו אולי שהדינמיות והעשייה היא בגלל שחוסר היציבות של העולם הנמוך, שהרוחניות צריכה לעשייה בלתי פוסקת, וזה מבטא מה, איזה צד רוחני נמוך. כאן אתה בא ואומר שזה, זה המלכות של האדם. דווקא העשייה הזאת, עליה יקרא שמו. הוא משווה פה חומר בצורה. הצד הזה של הלא תעשה, זה שימור החומר של הקדושה. והצורה המפוארת של האדם, המלכות של האדם, מה שהאדם מטביע את חותמו הרוחני, בו ובכלל המציאות, זה המצוות והעשייה. ההוצאה מן הכוח אל הפועל היא בעצם תפארתו של האדם, הגילוי של הקדושה התמונה בו במעשה, ומה שהמעשים האלה למעשה מוליכים ומובילים את הקדושה שלו בעוד ועוד, מרבים את השפעתה בכל אתר ובונים את התיקון עולם, את האידיאלים האלוקיים בעולם, יותר ויותר בונים עולם, בונים עולם, מקדשים. בזה האדם כן שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, הוא שייך לרצון האלוקי המתגלה במציאות. זה הרבה מעבר לקדושה האלוקית היצוקה התמונה, שהיא גם בעצמה נשגבה. זה לא דומה לשמש, שמש שומר על הסדר הגשמי, והמלכות האדם היא המלכות הרוחנית. ממש ופה שבאמת האדם הוא מזכיר שנשים במצוות עשה שהזמן גרמן הן פטורות. אז המשל הזה הוא גם משל שיכול להסביר לנו משהו. אז מה נשים הן נמוכות מהגברים באמת? אם זה נכון לומר את זה, משום שהן בלא תעשה הן שוות. בעשה יש שהן פטורות. פחות בולט אצלם צד העשייה. אז מה? אז הנה, אז אנחנו רואים ככה. אדם, אישה מברכת שעשה לי כרצונה. איש מברך שלא עשה לי אישה. מדוע? משום שבאמת, התפקיד של האדם בעולם, זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל. שהאמת האלוקית, אותה נפש אלוקית, אותה בת מלאכים, שבו תצא מן הכוח אל הפועל בכל מקום בעולם. זה תפקיד העולם, זה עיקר תפקיד האדם. מה שיוצא מן הכוח אל הפועל הוא רבות האלוקית מיוחדת. זה, אל זה הכל מוביל. זה מועדף נקרא לזה. אבל אנחנו יודעים כל הזמן שלא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל, אלא רק אלא מכיוון שהכל טמון בה בכוח, ובכוח זוהי המהות. אז אם כן, הדרך להוציא מן הכוח אל הפועל היא רק משום שחלק מן האדם כל הזמן מופקד יותר על שימור המהות, ואז חלק אחר שבאדם מסוגל להיות מופקד על ההוצאה מן הכוח אל הפועל של המהות. בלי שהמהות יישמר בכוח הנכון, ההוצאה מן הכוח אל הפועל לא תתבצע כראוי, היא עלולה גם היא אולי לחרוג מן אותה מהות יצוקה שמשמרת את הגודל האלוקי המקורי. אם כן, הגדלות של האישה, שאובנים מסוימים היא יתרה, בינה יתרה ניתנה באישה, במקום מיני צדדים, אישה היא יותר אלוקית. הנה, החומר של האישה זה לא הפעל, החומר של האישה זה הגוף של האישה, יש פה צד, הרב סיודה מדבר על זה הרבה, אישה יותר אלוקית, בהופעת החיים המהותית שלה היא יותר אלוקית. וזה צד עליון, צד אצילי, צד מיוחד. חסני כרצונו, נפעלות, מה שהאישה מתאימה ממילא כזה אל הרצון האלוקי. זה דבר של גודל. אבל מבחן העולם והאידיאל שבו אתה צריך לאחוז ולתת לו עדיפות מצד הופעת הדברים בפועל, הוא להעדיף תמיד את הבפועל על הגדרת הבכוח, לא משום שזה עדיף במהות, אלא זה עדיף בהנהגה. זאת ההנהגה שאתה צריך לתת למציאות, כי זה עיקר תפקידו המוביל של האדם במציאות. כאן, בהתחלה, המהר"ל הגדיר את זה, שבאמת יש באדם צד, יש פה שלושה שלבים בפרק הזה. התחלה, הקבלה של האדם, של הצד, של השסה אל השמש, זה הצד הטבעי יותר של האדם. אחר כך הוא בא ואמר, תעמיק יותר בעניין, זה בעמודה השנייה, תזיין, תדע ותבין שהשמש והאדם שני מלאכים. כשמש הוא מושל בעולם, כמו שאמרתי, ממשלת היום, האדם מושל בנמצאים גם כן, לטיב ירדו בדגת הים, עוף השמיים. מושל האחד הוא מושל גשמי, מושל השני הוא מושל נבדל. צלם אלוקים עשה את האדם, אדם יש בצורתו עניין אלוקי, מי שיודע ברזי החוכמה. יש באדם עניין נבדל. מן השמש והאדם היותר עליון בעולם הזה, כי העולם הזה יש בו חומר צורה נבדלת, מעלת הצורה נבדלת לאדם, כך אלו שניים הם נחשבים מלאכים. כך, כן, שלא יעשה לא תעשה ויעשה חטא וכנגד אימות החמה, שם ביציאה מנסד אף כי היא גשמית, כן, קומסות לא תעשה מכל וכו', ואז הוא אמר שהצד יותר עליון הוא צד העשייה. כלומר, הדגש כאן יותר הוא בזה שבאמת המלכות של האדם היא כולה מתגדרת ברמ"ח. הגילוי השלם של האדם זה הרמ"ח, זה העשייה, זה החותם הרוחני, העשייה, הרמ"ח יותר מבליט את הייחודיות של האדם, את מה שהאדם בעצם מוביל את הרוחניות במציאות, זה ייחודו. ההוצאה מן הכוח אל הפועל הרוחנית שבו, זה נותן את החותם הרוחני על כלל המציאות. כך בסופו של דבר אתה יכול לחלק את המציאות ולומר, זאת אומרת, הלא תעשה ועשה באדם, יש בהם שני צדדים באדם, ואתה יכול לומר שני צדדים במציאות כולה, אבל שני צדדים שבהם האדם מתגלה כשלם לגמרי. זאת אומרת, יכולת להתחיל מזה שיש צד באדם שהוא צריך לשמור, שלא ייפול, הצד הזה שהוא לא ייקשל. אבל בסופו של דבר הוא בא ואומר שגולת הכותרת של האדם זה המלכות הרוחנית שלו, זה הרמ"ח מצוות עשה שבו, שבו בעצם אדם נותן מימד אל כל העולם, את כל המציאות, כולל מציאות הטבע. אם כן, השסה הוא כנגד הצד הטבעי, והרמ"ח הוא כנגד הצד העליון, הצד המיוחד, שאדם בו נותן חותם על המציאות כולה, לא רק על עצמו. אחר כך, זוהר.
מה הנוסף פה על ההסבר הזה?
אני מבין ככה, שבהתחלה הוא בא ואומר שיש באדם צעד טבעי ודומה לשמש, אדם צריך לשמר את הטבע הרוחני שלו לפני שהוא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל דרך הרמ"ח העשייה. וכן, השסה לא מתוארים בתור מלכות כזאת או בתור מימד בכלל המציאות, אלא השסה מתואר בתור גדר ששומר על המציאות המקודשת של האדם שהיא לא תיקשב. זה כאילו מכשיר את הרמ"ח שלו. אחר כך הוא קרא לזה בצורה הזאת שבעצם עיקר תפארתו של האדם, עיקר הגדרתו, עיקר התאפיינותו, זה בצד הזה של העשייה הרוחנית שהיא נותנת צבע ומימד רוחני לכלל המציאות, שכלפיה אתה יכול לומר שכל עולם הטבע מתנסה אל האדם, אדם חובק בעשייתו לתת מימד גם לכלל העשה, ואז בעצם מתגלה השסה כבסיס של כלל המציאות, הבסיס הטבעי של המציאות, שעל גביו המציאות מקבלת כולה את המימד הרוחני דרך רמ"ח העשה. יש פה איזה, זה לא ממש הסבר אחר, יש פה יותר תוספת הבחנה. אחר כך הוא כבר קושר הכל באדם. אז יוצא שבעצם האדם הוא מציאות שלמה, מכילה את שנת המדרש הזוהר, רמ"ח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, כי האדם הזה יש בו דבר נבדל אלוקי, דבר שהוא בלתי נבדל הוא הגוף. זוהי התורה נגד השמש והאדם. דעת המדרש שהאדם מציאות נבדל לעצמו שקול כנגד הכל. כלומר, הכל מונח באדם בשקלול אחד, בהופעה אחת, שהיא כולה הערה מיוחדת, הערה מיוחדת שיש בה שני גוונים. גוון אחד יותר משמר, וגוון אחד מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. כך שלמעשה אין כזה מין קומת חיים באדם שהיא יותר מאולצת, וקומת חיים שהיא לכתחילאית. כל קומת החיים של האדם, עם מסעד ועד פחות, יש בה הוצאה מן הכוח אל הפועל אלוקי, יש צד יותר של שימור, יש צד יותר של עשייה, בסופו של דבר זה הכל שייך לקומה הרוחנית הייחודית שבאדם, שהיא בסופו של דבר מהווה לב לכלל ההופעה של המציאות. כן, האדם בתורה במצוות, למעשה מגלה את עצמו, מגלה את מהותו הרוחנית, והמהות הרוחנית הזאת היא מקבלת לעומת כל המציאות, והיא נותנת חיים רוחניים לכלל העולם. וכל העולם כולו מקבל את שלמות הופעתו מכוח האדם. האדם במצוותיו למעשה נותן את החותם האלוקי על כלל המציאות. אז עלינו הרבה מבת מלך שנשאת לעירוני למפעל חיים עצום, יוצר קידוש שם שמיים בעליונים ובתחתונים, ושלמות הופעה רוחנית ממלאת את כל המציאות ומותאמת אל כל המציאות בכל מערכותיה הטבעיות ובכל בחינותיה.